כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. אהלן, ערב טוב, ערב טוב. אתם על חתוכה וחסן. ככה קוראים לתוכנית באופן כללי, חתוכה וחסן בכאן תרבות, אבל היום חסן לא איתנו. יש לו ממלא מקום ראוי ביותר, דוקטור עמוס נוי. מה שלומך? ערב טוב.
ערב טוב, שלומי בסדר גמור. קשה להיכנס לנעליים של חסן, מקווה שיהיה
כן,
בסדר.
גם יש לו הרבה זוגות נעליים, אתה יודע.
כן, כן.
לא פחות ממריה קרי, אם אתה שואל אותי. חסן בחופשה, אנחנו מאחלים לו שיהנה, באמת מגיע לו, עובד קשה. ושמחתי להזמין אותך, עמוס. אנחנו מכירים כמה שנים, האמת, כמה שנים טובות, אבל זה כבר נחשב דור שלם בתכלס.
נכון.
אפשר להגיד בעידן הזה. ויש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. אנחנו נדבר היום גם על שיח של הכחשות והשתקה של קורבנות. אנחנו נדבר גם על הרב עובדיה יוסף, שתאריך פטירתו מצוין היום. אפשר להגיד, זה אותו בעצם.
נכון,
זה נכנס בערב?
בערב, לפי היהדות היום, מתחיל בערב. ועוד שעה?
עוד שעה.
בערך זה מתחיל יום השנה החמישי למותו של מרן עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
נדבר גם על מאמר שכתבה טל גלעדי במאקו, לגבי אחת השאלות, מדוע בני נוער עושים פחות סקס, והיא נותנת שם תשובות מרתקות, ואחר כך אנחנו נדבר על, על חזרתו של המערבון לחיינו, אם אפשר להגדיר את זה ככה, אבל נראה לי נפתח עם איזה משהו קצר וקצת אופטימי. אתה יודע, לפני איזה כמה זמן, תהיגו אותי בפייסבוק על איזה פוסטים של חברת סלולר ש... הפרסומת שלה הייתה בעצם מאוד מלגלגת וגזענית כלפי העדה התימנית. ואני אספר לך משהו, תהיגו אותי, בהתחלה זה היה בפייסבוק, ואני ראיתי שם את התמונות האלה, וראיתי שיש שם נוכחות דלה בכלל, אין טראפיק בכלל, מה שנקרא. אמרתי, מה אני צריך, אתה יודע, אמרתי, זה גם ככה בטח משהו שהוא כל כך רע וגרוע, שהוא לא יצא מחוץ לגבולות הפייסבוק. וראיתי שאין שם תנודה, גם לא הייתי בטוח אם זה משהו אמיתי, ואז אמרתי לעצמי, נעזוב את זה, נעזוב את זה. ובדיוק שבוע שעבר, אם אני לא טועה, אחרי התוכנית, אחותי שולחת לי תמונה, מסתבר שהם פשוט החליטו ללכת על זה בגדול, ובכל רחבי הרבה שבע התחילו לתלות את המודעות המבזות והמלגלגות האלה, שאני האמת חשבתי שכבר עברו מן העולם. עד כאן החלק המריר בנושא הזה אמר, אבל מה שהיה מאוד מאוד אופטימי, אני חושב, מבחינתי, היה העובדה שהייתה התעוררות כל כך רחבה ומהירה. זאת אומרת, גם אם אני מסתכל על אנשים מהעדה, אתה יודע, כל מיני אנשים שפתאום התחברו יחדיו, יצרנו סוג של אופטימוס פריים, אופטימוס פריים, אתה מכיר את הסדרה המיתולוגית של הרובוטריקים, שפתאום
כן.
היה איזו התחברות כזאת, אם זה גיא מחבו, שהוא תקליטן ועורך ברדיו, ואם זה עורך הדין אהרון הלוי, ולא רק מתוך הקהילה, גם בעצם אנשים אחרים פשוט התרעמו על זה בצורה כל כך... כל כך חזקה, חלק גם אמרו, אני בא לי ללכת ולהוריד את השלט הזה במו ידיי, והחברה באמת הורידה את זה, ואני חושב שהפער מאוד מאוד גדול בין מה שהם חשבו בהתחלה, אוקיי, דחקות, מצחיק, לבין הרגע הזה שהם הבינו, וואלה, לא הכל מצחיק. יש לכם גם גבול שרחוק מאוד עברתם אותו.
אני רוצה לתת עצה לכל האנשים שעושים הודעות מהסוג הזה. התשובה זה מצחיק, אבל זה מצחיק, אבל זה דחקה, זה לא מצחיק אם אנחנו לא צוחקים. אם אנשים לא צוחקים, אז זה לא מצחיק, זה יצחיק אותך, אבל זה לא מצחיק. ההגדרה של מצחיק זה שצוחקים ממנו. לא שנפגעים או מעמידים פני מחייך כי נבוכים ולא רוצים לריב. תיזהרו עם דחקות, בעיקר דחקות שחופפות יחסי כוח.
כן.
החזק צוחק על המוחלש, או האחד צוחק על השני. תיזהרו, תספרו עד 10 כן. ותחשבו טוב.
אבל זה מבחן מעולה. תשים לב אם מישהו אחר חוץ ממך צוחק מהבדיחה הזאת.
בדיוק. אם אף אחד לא צוחק, אולי טעית וזה לא מצחיק.
אולי זה לא מצחיק, באמת זה לא היה מצחיק. אבל שוב, פחות הקטע האופטימי הזה, אז בסדר, לפני שאנחנו נצלול לדברים קצת יותר רציניים, שוב, ברוך הבא, אני מקווה שתהנה, וגם המאזינים שלנו, איתנו טכנאית חן עוז, כן? בסוגריים המקסימה, כפי שכתב לנו המפיק של השידור, והוא צודק. יאללה, נשים שיר ונתחיל לגלגל את הערב. Sky is crying. Look at the tears rolling down the street. Look at the tears rolling down the street. Yeah. I looked out my window. The rain was falling down in sheets. My baby left me this morning. זה היה אריק קלפטון, The Sky is Crying. תודה עמוס, נראה לי אני בזמן האחרון יותר אוהב, כאילו מתחיל לאהוב בלוז, פעם לא, ממש לא אהבתי בלוז. תודה, אני איש של ג'אז ממש בכל רמה חבריי ושסה גידיי ו...
זה אחד החסרונות שלך.
זהו, אבל התחלתי לאהוב בלוז, אמרתי לעצמי, מה קרה? התחלתי יום אחד, אני יושב בבית, שומע בלוז, נהנה, ותפסתי את עצמי. אמרתי, מה קרה? נזכרתי באיזה, יש איזה שיר של אבות ישורון שהוא אומר... אני חושב שהמוזיקה יודעת עלינו כל מה שיש לנו לדעת על עצמנו. אז אני אומר, זה רגע שאתה פתאום קופץ לז'אנר אחר, כנראה גילית משהו על עצמך, אבל אני חושב שזה סימן של בגרות קצת, לא?
אצלי זה הפוך. אני מסוני הג'אז, מאז ומעולם, למדתי לאהוב חלקים בג'אז. זאת אומרת, יש דברים שבדיוק כמו שאתה מתאר, פתאום שמעתי, אמרתי, זה יפה. כולל דברים אוונגרדיים, אתה יודע, ג'ון קולטריין, מיילס דייוויס וכו'.
אנחנו נמצאים בחתוכה וחסן, בכאן תרבות, למי שלא שמע את הפתיחה, היום דוקטור עמוס נוי, חוקר תרבות, ופולקלור אפשר גם להגיד, נכון?
כן, בהחלט, יש לי דוקטורט בחקר הפולקלור מהאוניברסיטה העברית.
כן, זה תחום שעברת אליו מיד, בעצם חתכת מהייטק, עשית איזשהו מעבר חד לפני כמה שנים.
נכון.
אוקיי, מה יותר מעניין דרך אגב?
יותר מעניין תרבות, מה זאת אומרת?
יותר מעניין, חשבתי גם בתכנות הרבה פעמים יש דברים מעניין.
תכנות מעניין מאוד, הוא עבודה יצירתית, היא עבודה של תכנון, יש בה היבט אומנותי אפילו, ופונקציונלי, אבל אין לך עם מי לדבר על זה. לא, זאת אומרת, אתה חוזר הביתה, אתה מרגיש כמו ארכיטקט שבנה את מרכז פומפידו, ואומרים, איך היה בעבודה? עשיתי, אף אחד לא מקשיב לך.
הבנתי. אוקיי, האמת זה חשוב לדבר עם מישהו על העבודה שלך. אני מזמין אותך מהרבה סיבות, אבל במקרה גם פרסמת בשבוע האחרון מאמר מאוד מאוד מאוד, מאוד 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 מעמיק בנושא הכחשות, אפשר להגיד באופן כללי. ספציפי התייחסת להכחשה של חטיפות ילדי תימן, מזרח ובלקן, שאני חושב שהם בהחלט איזו קבוצה הולכת וקטנה, אבל המאמר שלך היה מאוד מאוד משמעותי, כי הוא לא נגע בעצם רק לסיפור הזה, ואני חושב שמשהו מאוד מאוד החריד אנשים, אני חייב לומר גם אותי באיזשהו מקום, זה כל מיני הקבלות שנעשות שם במאמר. אני אתייחס לאחת, קודם כל אני אקדים ואומר, אני לא חס וחלילה, ואני בטוח שגם אתה לא, ולא אף אחד אחר, באים להשוות עוולות מסוימות, אנחנו לא באים להשוות חטיפות לשואה, או חטיפות לעוולות אחרות שנעשו בעולם, שאתה נוגע בהם בכל המאמר, אבל הפרקטיקות הן מאוד מאוד דומות. זאת אומרת, גם אם מסתכלים על עוולות נגד שחורים בארצות הברית, ההכחשות וההשתקות, הן אותן פרקטיקות, אבל מה שמדהים זה כשאנחנו למדים על משהו שמפתיע אותנו עד כדי כך, ואני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד ספציפית, שהיא בעצם גם נקודת הפתיחה. אתה בעצם אומר, גם לניצולי שואה, וזו נקודת פתיחה מאוד 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 חזקה במאמר, כי קשה לנו להאמין שזה, אבל זה בעצם היה מיינסטרים. אתה יודע מה, אני אקריא איזה פסקה של אהרון אפלפלד, שאתה מביא לפתיחת המאמר, אתה כותב שם, בשמו כמובן, הוא כותב, לפני שנים לא רבות היו מטרידים את ניצולי השואה, אם לא לומר מציקים להם, בכל מיני קושיות סרק. היו מביאים אל בתי הספר ואל קיני תנועות הנוער ניצולים עדים, ומפילים עליהם את השאלות הללו. הניצולים עמדו כנאשמים וניסו להתגונן. הצעירים דשו את בשרם בציטטות שקיבצו מעיתונים ומספרים, ולא פעם היו הניצולים יוצאים כאשמים. אני שמעתי את זה, ואני פשוט לא האמנתי למקרא הדברים האלה.
קודם כל, אני קצת יותר מבוגר ממך, אז אני זוכר שניצולי שואה שתקו. אצלי, סבא שלי נרצח על ידי הגרמנים ברחוב, אבא שלי היה כבר בארץ ישראל, אחיו היה שם, הם נפגשו ב-47, והוא סיפר לו איך רצחו את סבא שלי, האח סיפר לאח איך רצחו את האבא שלהם, 50 ומשהו שנה אחרי, בפעם הראשונה.
זאת אומרת, דוד שלך מספר לאבא שלך, רק אחרי 50 שנה.
יותר מ-50 שנה שכבר דוד שלי היה בשלבים אחרונה.
אבל אנחנו לא מדברים פה על שתיקה סתם, אתה מדבר פה על זה שמציקים להם ומטרידים אותם.
אני רוצה, חלק, חיים גורי עשה סרט שנקרא המכה 81. השם של הסרט הזה הוא מבוסס על משהו שאמר מיכאל גולדמן גלעד, שהיה ילד בשואה, ושם עיקו אותו, אחר כך הוא הפך לרב פקד במשטרה, וישב במשפט אייכמן כקצין משטרה, שהוא קיבל 80 מלכות ונשאר בחיים בגטו, ואני רוצה לצטט אותו, מילה במילה. הוא מספר ככה, הסברתי שפעם סיפרתי את קורותיי לאדם שישב עם אשתו, את הסיפור הזה של ה-80 מלכות, זה כשהוא הגיע לארץ, ולאחר שסיימתי לספר, הוא אמר לה בעברית, הוא לא ידע שהוא מבין עברית. הם עברו כל כך הרבה שהם כנראה מערבבים אמת ופנטזיה. אני הבנתי עברית, ואז אמרתי לעצמי, זהו זה, גמרנו, אז לא נספר יותר פנטזיות. לדעתי, זה קרה למעשה לרוב שרידי השואה שלא האמינו לסיפוריהם. זאת אומרת שהשתיקה שתיקה היא תוצאה של טראומה, לפעמים של בושה, לפעמים של תחושות אשמה. אנחנו רואים את זה גם בפרשה שהזכרת ושעליה אני כותב בעיקר, אבל הרבה עוד הרבה, אבל של הדחקה וגם של החשש מחוסר אמון אחרי תגובה כזאת. אומר, טוב, אז אני לא מספר יותר את הפנטזיות. האשמה בפנטזיה היא האשמה קבועה כשיש תלונה על עוולות חברתיות. כדאי להזכיר שבשבוע שכתבתי את פרסמתי את המאמר על ההכחשה, נשיא של ארצות הברית תקף מתלוננת על למה היא שתקה ואולי דמיינה ואולי טועה. זאת אומרת, זה גם סוג של הכחשה מול העדות. כן? דוקטור פורד מידע נגד המועמד שכבר הפך לשופט קבענו, וזה טיעונים דומים. או שהם שקרים, או שהוזים, או שמגזימים, פנטזיה.
כן. אני רוצה לך, אתה יודע, למשהו אחר, כי מה שמדהים, אתה יודע, בציטוט שאתה מביא, אני אומר, אותו דבר, בוא ניתן לבן אדם הזה קרדיט. הוא לא מאמין שדבר כזה ייתכן.
נכון.
עכשיו, השאלה למה הוא לא מאמין לו, לבן אדם הזה, ואם אני אקח את הציטוט של אהרון אפלפלד, ההצקות האלה שבאו, למה, כאילו, יש להם סיבה, יש איזושהי סיבה, אז אני חושב שבמאמר אתה מנסה להבין מה הסיבה הזאת בעצם, מאיפה נוצר הפער הזה, כי אני יכול לתת לבן אדם הזה אולי קרדיט, הוא זה נתפס לו, זה כל כך לא אמין.
קודם כל, יש היבט פסיכולוגי שאני במאמר מנתח חברתית, פוליטית, סוציולוגית, מה שנקרא אפיסטמולוגית, מבחינת איזה בחירה של לוגיקה. אתה בוחר, מתי אתה בוחר להאמין, מתי לא. זאת שאלה גדולה על הרבה אירועים, ואני גם היסטוריון של היסטוריה בעל פה, כן? יש אתגר בהיסטוריה בעל פה. עדויות משתנות, זיכרון משתנה, יש השפעה של דעת קהל, יש השפעה של ציפיות בזמן הרעיון.
אנחנו לא מדברים על הסטי התקן הזאת.
אבל אני מדבר על עוולות חברתיות, שבהן עומדת כמות גדולה של עדות בעל פה, והיא מוצלבת עם חלק ממסמכים, וגם העדויות של הצד השני. ניקח אירוע ענק, את הטווח בבאבי יאר, הטווח בבאבי יאר שהתרחש באוקראינה, אין עליו שום מסמך. למעשה מכחישי שואה, הם מסתמכים על זה שגם אין שום מסמך המורה שמתאר. להשמיד את העם היהודי. אז אומרים, מתו יהודים במחנות מרעב ומחלות, תאי גזים לא היו. זה דעה משוקצת, זה דעה מגעילה. הבסיס שלהם הוא, בעצם הם אומרים באותו זמן, העדויות הם שקר, הם פנטזיה. אני לא מאמין לעדויות בעל פה, ומסמך עוד לא ראיתי. כן. אבל מה שאתה אמרת, זה דבר יותר עמוק, שאני לא נוגע בו, ואני גם לא פסיכולוג. לפעמים קשה לאנשים להפנים, שמעשה זוועה כזה בוצע. בטח שהוא בוצע על ידי אנשים שהם חושבים לטובים, או שהם רואים את עצמם דומים להם, בהשקפה, בפרקטיקות וכו'. אם יגידו לך, על חבר שלך, על קרוב שלך, שאתה מאוד אוהב משהו רע, ויעידו נגדו, אז האמון שלך, אתה תהיה כל כך מזועזע, שתסתגר בהכחשה. זה היבט שלא נכנסתי אליו הרבה, אני יכול לראות אותו.
כן, אני תכף אוסיף עליו, אבל באמת מה שאתה אומר, קודם אמרת מסמך, כשאתה אומר מסמך, זה בעצם שם קוד לממסד. זאת אומרת, ואתה עומד על כך שהרבה פעמים אנחנו מחוותים או מנותבים להעמיד יותר לממסד, מאשר לבני אדם שהם בשר ודם כמון.
נכון, זה נכון.
שזה איזשהו משאב שבדרך כלל אזרחים לא יקבלו אותו, אבל הממסד כן.
נכון, יש תכונה של ממסדים. אנשים הם, יש אנשים, רוב האנשים אולי, הם קונפורמיסטים, זאת אומרת, הם רוצים לחשוב שהרשויות נקיות, תיאורות, לא משקרות, לא מזייפות. גם אני מביא דוגמה, אם הייתי מספר למכחישנים האלה שלפני 12 שנה ביצע ניסוי רפואי באנטרקס, בחיילים קרביים, ללא ידיעתם, כשהוא משאיר אותם במצב רפואי גרוע, אז הם היו חושבים שאני עושה. זה נשמע כמו תיאוריות קונספירציה. זה מה שקרה בניסוי עומר 2. יש עליו ועדת חקירה עם דוח. עכשיו, אני חושב שאחרי שקורה דבר כזה, אנשים צריכים להיות קצת יותר ספקנים. אומרים, אם קרה דבר כזה, אני אאמין לגרסאות, כמו שהם טבעי ואופי והמזג שלי, אבל אני אזכור תמיד את סיפור האנטרקס. הוא כל כך חזוי, כל כך לא עלה על דעתי והסתבר שזה נכון, אני אהיה חשדן יותר. כן. צריך להיות חשדן כלפי גרסאות רשמיות. ראינו שם הרבה זיופים, שינויים, הגבלת גישה. והכי חשוב, מה שלא, שאין עליו מסמך, זה לא אומר שזה לא קרה. אנשים אומרים, לא מצאתי מסמך. איפה האקדח המעשן? כל כך הרבה אירועים היסטוריים, בעיקר שיש בהם עוול ופשע, או שותפות לפשע, או רשלנות, או סלחנות אחרי מעשה, אין להם, אין פקודה, אין מסמך, אבל זה קרה.
אמרת שבאמת לא ניגע בזה, אבל אני לא יכול שלא להגיד לך שבין השורות עולה התחושה הזאת, שג'ורדן פיטרסון, פילוסוף קנדי, שהוא די שנוי במחלוקת, אבל לפחות בעניין הזה מדבר הרבה, אומר, תשמעו, אנחנו בני אדם, ההיסטוריה האנושית, זאת הביוגרפיה שלנו. זה הקורות חיים שלנו, אתה בן אדם, אתה לא חדש כולך, יש לך היסטוריה אנושית, אתה יכול להיות מפלצת, אתה יכול להיות נאצי. ובין השורות של המאמר שלך, כשאנחנו קוראים על איך התנהלה החברה הישראלית, כלפי ניצולי שואה, אני אומר לעצמי, רגע, אני 50 שנה אחורה, מי יודע איך אני הייתי מתנהג? אני חושב שאלמה זוהר ששיתפה את המאמר שלך, היא כתבה איזה משפט מאוד יפה, היא כתבה שם, להיות בן אדם טוב, זה אף פעם לא להיות בטוח שאתה כזה בן אדם טוב.
זה משפט יפה.
נכון. אנחנו נלך לשמוע את נינה סימון, וזה שיר שמדבר גם על בעצם על משהו
הוא מדבר, הוא שיר שאני א' אוהב, הוא שיר שנכתב ב-63, כשתנועת זכויות האזרח והזכויות השחורים בדרום ארצות הברית התחילה לעלות, ונרצח אדגר מאוורס, ונזריקה פצצה לכנסייה שחורה ומתו 4 ילדות במיסיסיפי, והיא אומרת בשיר הזה הרבה דברים, היא אומרת, אני אגיד לך את האמת, לא אתה תגיד לי את האמת. ההיסטוריה השחורה כולה היא היסטוריה בעל פה, והיא היסטוריה של עדויות. וכמו שהתרבות, הרבה שנים הייתה תרבות שבעל פה, שלא הועלתה ולא הוקלטה, כן? ובגלל זה אני גם שמח שאתה שם את השיר, שאנחנו שמים את השיר.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה שואל מסמכים, האירוע הזה לא קרה בעצם.
או שמסמכים שאומרים שזה עבריינים, או משהו כזה. באמת האנשים שביצעו את זה מהקוקלוקס קלן, את הפצצה בכנסייה, אחד לא עמד מעולם לדין, ואחד עמד לדין 40 שנה אחרי.
נינה סימון.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn! Can't you see it? Can't you feel it? You lied to me all these years. You told me to wash and clean my
יש לזמרת הזאת. כן. זה להט. אני חושב שהיא זמרת הבית, הוא שמע פה אחר, אם אתה שואל אותי ככה, בלי לבדוק את זה באמת סטטיסטית.
חשבתי שאוטיס רדינג.
לא, נראה לי שהיא לוקחת. אוקיי. אם מדברים על זמרים, כן? עמוס, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, אנחנו תכף נכנסים ליום פטירתו, השנה החמישית של מרן הרב עובדיה יוסף, ואתה יודע, דיברנו כבר בינינו, ויש לנו גם הרבה נקודות להתייחס אליהן, אבל אני חושב שדי מדהים להבין שאנחנו לא לגמרי קלטנו את העוצמה ואת המורשת של הרב עובדיה יוסף.
אני חושב שזה נכון. אני חושב, יש דבר מדהים. אני קראתי עליו עכשיו, שני ספרים בעצם יצרו עליו, אחת על ש"ס אחריו, של שני חוקרים, אטינגר ודוקטור ניסים לאון, וספר של דוקטור אבישי בן חיים,
שנקרא, שיצא לאחרונה.
יצא לאחרונה, ונקרא מרן הרב עובדיה יוסף, ספר אולי נזכיר אותו בהמשך.
הוא כותב שם מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה.
נכון. עכשיו, הדבר המדהים הוא, שבעצם אם נסתכל בתקשורת הישראלית, באליטות הישראלית, מנהיג בסדר גודל כזה, כן? בסדר גודל היסטורי, כן? הוא בעצם, הוא לא כאילו חלק מאיזה פנתיאון. הלוויה שלו, שהייתה לפני 5 שנים, הייתה, הלוויה הכי גדולה היא פעם בישראל.
שזה היה מדהים, אני זוכר, זה היה פשוט מדהים.
ואבישי בן חיים אמר אתמול בטלוויזיה, שאולי זה הלוויה הכי גדולה בהיסטוריה של העם היהודי, ויש לי הרגשה שהוא צודק. כן? זה לא נתפס שאדם שבאו כמעט 1,000,000 אנשים ללוויה שלו, מכל השכבות ומכל הסוגים ומכל ההשקפות, הוא לא, הוא כל כך לא חלק מהתודעה של אליטות, כאדם שההשפעה שלו, התרבותית והפוליטית, היא אדירה, כולל בנושאים שאולי אני חולק על אבישי בן חיים ועל אחרים, על תפקידו ועל השפעתו, אבל על ההיקף שלה זה באמת לא נתפס.
ההיקף של ההגות והכתיבה.
ההיקף של ההגות והכתיבה וההשפעה, בעצם אי אפשר לדמיין היום שום מזרחי שחייב לא... שהפעולה של הרב עובד יוסף לא נגעה בחייו באיזשהו מובן.
אנחנו מדברים בעצם על הציבור בכללו. שני דברים הייתי רוצה להזכיר בהקשר הזה, קודם כל. הרב עובדיה יוסף, בוא נאמר שכל הדיבור הפוליטי והמיסטי והחברתי ישכח, הספרים שלו יישארו בארון הספרים היהודי. צריך באמת, אני חושב הנקודה הכי חשובה, הוא מעל כל הוויכוחים שאנחנו מדברים, אנחנו יכולים לדבר, זה מאוד מעניין, על המקום שלו בתרבות, בפוליטיקה, במאבק, אבל הוא פוסק הלכה שהספרים שלו הם חלק מארון הספרים היהודי.
נכון, זה ברור.
וזה אנחנו היינו עדים למשהו שהוא לא מובן מאליו.
לא, הפסיקה ההלכתית עד אליו, עברה יותר ויותר במאה ה-20 לידי פוסקים אשכנזים. Mm-hmm. וזה מהלך מחושב שהוא עשה, שכמובן התבסס על היכולות שלו, mm-hmm. ועל הכבוד שהוא קיבל, שהפסיקות שלו קיבלו גם אצל אשכנזים.
אנחנו מדברים על פסיקות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו שוכחים כמה אומץ צריך כדי לפסוק דברים מסוימים. ולרב עובדיה יוסף היה אומץ לבוא ולהסיר את זה, אנחנו מדברים למשל על התרת העגונות ממלחמת יום כיפור, המון, אני לא יודע אם המון, אבל הרבה רבנים לא רצו לתת פסיקה, זאת אומרת, דעות יש לכולם. אבל כשהיה מדובר בלבוא ולשים את החותמת סופית ולקחת את האחריות הזאת, מעטים הסכימו לעשות את זה, והרב עובדיה יוסף היה מי שעשה את זה. אם אנחנו נזכיר גם את שהוא שם את כובד משקלו לגבי קהילת יהודי אתיופיה, שלא היו צריכים גיור לחומרה, והוא עשה את זה. וזה עניין של אחריות, זה לא הייתה סתם פסיקה.
נכון.
זאת אומרת, להיות מנהיג צריך אומץ, והוא הוכיח את זה.
אבל קודם כל צריך לרצות להיות מנהיג. אני חושב שמה שעולה יפה, מהספר של אבישי בן חיים, שאני חושב שמי שרוצה להבין את החברה הישראלית צריך לקרוא, זה שהוא היה חדור תחושת שליחות של מנהיגות, אולי אפילו לפני ההלכה הזאת. זאת אומרת, הנטייה שלו לכולה, מעבר לזה שהיא מבטאת איזה מורשת קצת פחות לוחמנית של מזרחים, וגם מתארת היסטוריה שלא הייתה בה התנגשות ראש בראש בין חילונים ודתיים, כמו שקרה בקהילות אשכנזיות, אלא סקאלה של פרקטיקות מסורתיות לצד מודרניזציה. אני חושב שהנטייה שלו לכולה, אני קורא לזה אסטרטגית, הוא כדי שהציבור, מה שהוא קרא ספרדי, לפעמים אנחנו קוראים לו ספרדי מזרחי או מזרחי, הציבור הזה יהיה מאורגן בתנועה אחת, ויחזיר לעצמו את תחושת הערך, המסוגלות והכבוד העצמי, כן? צריך לעשות ויתורים. לכן הוא לא רצה ולא הוביל מפלגה חרדית, חלק מהבעיות של שעס היום, שהופכת יותר ויותר לעוד מפלגה חרדית של ספרדים. היא בפירוש לא הייתה מפלגה חרדית. ה-17 מנדטים שהיא קיבלה בשיאה, הם הרבה יותר מה-5-6-7, שהוא הבסיס הקשה של חרדים ספרדים, וזה מה שהוא רצה. גם עמדתו ההלכתית נגד החומרות וההקלות האלה, היו כדי לייצר את החזית הרחבה של כלל הסקאלה של ספרדים, מהחילוני, דרך המסורתי המתון, המסורתי היותר חזק וכולי. כן. הוא מונה על ידי שליחות. כן.
היה לנו איזשהו ויכוח לגבי הרצון שלו, זאת אומרת שיהיה נוסח מקובל, לפחות לעדות המזרח, לנוסח מקובל. אני חושב שגם היה משהו על, נאמר על תימנים, על הנוסח מסוים, לא שחז וחלילה הוא פיקפק במשהו, אבל כאילו שהיה איזשהו צורך שיהיה נוסח אחיד, נוסח אחד.
נכון.
ואני, המניעים שאני חשבתי שהם, בעיניך הם לא, לא היו קשורים לאיזושהי, משהו שקשור לכוח או אחדות, שאין הסיבה מעבר ל...
אני חושב, אחדות כן, כוח לא. אני לא רואה בזה מאבק של כוח לכפות. היו גם מאבקים כאלה בהיסטוריה היהודית, אבל בעצם ההתקבלות של הנוסח, זה דבר מדהים, שאיפשהו במאה ה-17 יוצא מצפת, שולחן ארוך, ותוך 20 שנה הופך להיות ההלכה של כל, קודם של כל היהודים בארצות המוסלמיות, ואחר כך של כל היהודים בעולם עם תיקוני הרמה, ובמקביל יוצא סידור הארי, ותוך 20 שנה הופך להיות הסטנדרט, חוץ מתימן, ואולי חלק מבוחרה, הופך להיות הסטנדרט, הסידור ספרד, נוסח ספרד. כן? הדבר הזה, הוא ראה בזה, כמעט דבר מגדיר של אחדות, והעניין עם התימנים והנוסח, שיבש לו את האחדות הזאת. הוא רצה להציג גוף מיוחד, לא פדרציה רופפת של קהילות, אלא כוח אחד שהוא קרא לו ספרדי, שיאזן את יחסי הכוחות מול האשכנדים, ושינהל את עצמו, שיחוש ריבוני.
האמת שבזמנו חשבתי שזה רעיון מבריק, כי התימנים אף פעם לא מסתדרים.
כן.
לא מסתדרים. גם בתוך האם יש להם נוסח שמי ובלדי. מי שלא יודע, אני חושב שהיהודים התימנים נדבקו מזה מהמוסלמים התימנים, כי כשהיו תמיד צריכים אימם בתימן, היו תמיד מביאים מישהו מבחוץ. כי השבטים כל כך לא הסתדרו ביניהם, שהם לא סמכו על אף אחד מבפנים. לא היו עושים בחירות שם. זה היה מינוי חיצוני. תראה, אנחנו הזכרנו גם את אבישי בן חיים והספר שלו, וצריך להגיד בשנים האחרונות, אבישי, מה זה בשנים האחרונות? אני מניח שהרבה, אני רואה את זה בשנים האחרונות, הוא ממש נלחם מלחמת חומרה, חורמה בנרטיב של שס, לא רק של הרב עובדיה יוסף, ובניסיון של האליטות, בעצם לרסק את המפלגה הזאת. ואני חושב שהוא לא, הוא לא מצב את עצמו, אבל הוא הפך להיות סיפור מאוד מעניין, באופן שחשוב לו לספר את הנרטיב הזה.
זה מאוד ברור, ואחד הדברים שכתבו על הספר שלו, ואמרו על הספר שלו, שהוא משוחד, כן? או שהוא מעורב. אני לא חושב שזה דבר רע. הוא כותב מתוך תשוקה, הוא מנמק, הוא לא כותב שטויות מופרכות, הוא עושה עבודה. אני בעצמי הוצאתי לפני שנה ספר עיון, הונעתי על ידי תשוקה, על אינטליגנציה יהודית ספרדית ומזרחית בירושלים, הונעתי על ידי תשוקה לנושא. ללא שום ספק אפשר לראות אותה במה שכתבתי. בכל זאת, הקפדתי לעמוד בסטנדרטים מחקריים, אני חושב שגם הוא מעלה תזות, שחלקן אני יכול להבין שהן שנויות במחלוקת, הן חלקן קשות לעיכול, כמו היחס של הממסד לשס, נושא שאני במקרה מסכים איתו, יש דברים שאני לא מסכים איתו בכלל, כן. עם הפרשנות ההיסטורית שלו, אבל אני מאוד מעריך את הדבר שלו, ואני חושב שהוא שם לדיון משהו שהיה שקוף בהרבה כן. מובנים, כן. בטח באיזה... בתקשורת, באליטות וכו'.
כן, כן, בין היחידים שמדבר על זה, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על הפער הזה בין... זה הזכיר לי את השיחה שלנו על הפרסומת הגזענית הזאת, כי שמו שם תימני עם פאות, אם אני לא זוכר, היו שם כל מיני סממנים של תימני דתי, ואני חושב גם על הרב עובדיה יוסף, שבתקשורת הישראלית בעיקר ניסו לצייר אותו על ידי פרובוקציות כאלה ומסוימות. מי ששומע את השיעורים שלו מבין שזה דמות אחרת לגמרי. וציירו דמות מאוד מאוד מסוימת שלו, דמות שהיה מאוד מאוד נוח, קצת לפעמים ללעוג לה, אפשר להגיד. ואני חושב שפתאום הפער הזה בין זה לבין מה שקרה בהלוויה, הוא פער עצום שבאיזשהו מקום גם מגדיר את החברה הישראלית בעצם, את הכוחות שפועלים בה באיזשהו מקום.
אני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שזה עובדה שחייבים להבין אותה. לא רק שלא מדברי, יש פער כזה, הפער הזה הוא חלק מהתחושה של הרבה אנשים. אני עולה לאוטובוס בירושלים, אני ירושלמי, אני עולה לאוטובוס בירושלים, אני מרים את העיניים, מסתכל, יש 50 איש באוטובוס. כן? אני מסתכל, מי מהם אי פעם היה דמות ברומן, בסרט, בסדרה, אפילו עם כל עם החרדים וזה. האישה שיושבת וקורא תהילים, הבחורה, הילד בן 12 הערבי שנוסע לבית ספר ומצטופף לו בפינה, לא למשוך תשומת לב. אני אומר, איפה האנשים האלה? סיסמת הבחירות של שס, האחרונה נדמה לי, הייתה השקופים. האנשים האלה הם שקופים למוקדי הכוח. הם לא מיוצגים בשום מקום. לא החיים שלהם, לא התקוות שלהם, לא התשוקות שלהם, לא הפחדים שלהם. לא מאמניע אותם, הם כאילו לא קיימים. אז כשקורה רגע כמו הלוויה, שאנשים עמדו ובחו, שלא היה להם נגיעה אישית לרב עובדיה. האנשים עמדו ובחו בכי, מכל הלב, זה פעולה מאוד אינטימית, ומילת תפקיד אינטימי בחיים שלהם. אנשים, מפני שהם הרגישו, זה, במקום שהוא נסתר מהעיניים של מוקדי הכוח, בעצם שמה הם חיים.
נהדר, אני חושב שזה היה הספד גם במקום. אני רק אגיד שהערב יהיה לוח שידור מיוחד במנות 5 שנים לפטירותו של מרן עבודיה יוסף בכאן מורשת, רב עבודיה יוסף זכר צדיק לברכה. יש שיעורים לתוך הלילה, השיעורים שהוא נתן, כאן מורשת 92.5, 90.8, 100.7. אתם מוזמנים להקשיב. אנחנו נעבור לשמוע את ליאור אלמליח.
די חבד מי חלה יהי חדש בית
משפט על השיר עמוס? ליאור אלמליח?
קודם כל ליאור אלמליח הוא פייטן שאני אוהב באופן מיוחד.
אפשר להבין למה.
ואת השיר הזה אני אוהב, הוא גם מעיתים לנושא הקודם בהרבה מובנים. את המילים שלו כתב הארי הקדוש, ואת המנגינה שלו כתב סמי אלמוגרבי, אז ככה שזה...
זכינו מכל הכיוונים. תשמע, אני אספר לך איזה משהו, אני לפני איזה כמה זמן הייתי פה, הסתובבתי בכאן תרבות, אתה יודע, פגשתי את מנדי גרוזמן, ואתה יודע, צילם אותי, אני לא יודע איזה שאירוע היה, צילם את זה לסטורי. עמוס, אני בחיים לא עשיתי סטורי, אני לא מהדור הזה, אבל אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, הייתי כזה שענן, בסדר סטורי, אני לא מהדור של הסטורי, אבל לא תפסתי את עצמי כזה זקן. פתאום הוא לקח את התמונה, סובב אותה, הוסיף כיתוב, עשה אותו אשטג, הקטין אותו, צבע אותו, הוסיף לנו אוזניים, תקשיב, הוא עשה את זה כל כך מהר ולחץ, וזה כבר היה שם, ואני קיבלתי סחרחורת, פתאום קיבלתי איזה כפה, חשבתי שאני כאילו לא כזה טכנולוגי היום, ואני, אתה יודע, הייתי חורש על אייפון 4, עמוס, אנחנו מהדור של אייפון 4, אני מרוב שחרשתי עליו, אני חנתתי אותו, אני לא הסכמתי לזרוק אותו, זה אייפון שליווה אותי מהפכות, קיצור, עשה את זה כל כך מהר, אני לא מצאתי את עצמי, הרגשתי כמו לוט שמסתכל אחורה ואכל אותה, הופך להיות נציב מלח. בקיצור, יש דור אחר כבר. יש דור אחר, והוא באמת קצת מתנהג אחרת, זה לא עוד איזה פיצ'ר, זה לא עוד איזה פיצ'ר.
נכון.
והתפרסם השבוע מאמר מאוד מרתק, של טל גלעדי במאקו, וכותרת היא, מה שווה סקס אם אי אפשר לצלם אותו, אני רק רוצה להגיד, זה לא סתם שבעצם מתייחסים למאמר, כאילו דרך הנקודה הזאת, זה לא שאנחנו מחפשים משהו פיקנטי לדבר עליו, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, מחקר שבדק את יחסי המין של בני נוער, מצא שבני נוער בין 15-16 עושים 40%, 40% פחות, רק 50% יוצאים לדייטים, בדור של ההורים או שלנו זה 80-85%, וההסבר שהיא נותנת שם הוא פשוט מרתק, אחד ההסברים, אנחנו מדבר על כמה מהם, היא אומרת שם, אם אנחנו דור ש... לא משקיע במשהו אם אי אפשר לצלם אותו ולהעלות אותו. ואז היא מנסה גם להסביר למה זה חשוב, היא אומרת, אנחנו דור שכאילו היום רואה אחד את השני, אנחנו כמו נמלים, ואני צריכה לשווק את עצמי. כל אחד צריך לשווק את עצמו. וכשעסוק בשיווק, אתה לא תשקיע בדברים שאי אפשר לשווק אותם. כמו סקסי, אומרת שזה אחד הדברים, אחת הסיבות המשמעותיות.
תראי, אני לא מבין לא בסקס ולא בבני נוער. זה שני תחומים שאני לא מומחה בהם, אבל את העניין הזה, גם בגלל שהייתי הרבה שנים בהייטק, וליוויתי חלק מהמהפכות, אני חושב שזה מהפכה. אני, כמו שאמרת, אני לא חושב שזה עוד פיצ'ר, ושאנחנו שני זקנים שבוכים, כי כבר יש טכנולוגיה חדשה. אני חושב שקורה משהו גם ליחסים החברתיים, ויותר מזה לתודעה, לקוגניטיביות. אני ראיתי קריקטורה בניו יורקר פעם, שהצחיקה אותי מאוד, שהמלצר ניגש לאיזה זוג שאוכלים במסעדה, הוא אומר, סליחה, הכל בסדר? אז אומרים לו, כן, הכל בסדר, למה? אז אומר לו, לא, כי אתם לא מצלמים.
לא צילמתם את האוכל.
זאת אומרת, בעצם, החוויה האישית, האינטימית, של אוכל, של לראות נוף יפה, של לשמוח, לחגוג משהו, היא אוטומטית מתרגמת לצילום, או לפוסט, או לטקסט, או לטוויט, שזה בעצם... היא נפרטת להון חברתי, ואם אתה לא יכול...
לפרוט אותה להון חברתי.
אז היא מאבדת את התחושה. עכשיו, לכאורה, אמרתי הון חברתי, זה נשמע כמו היבט חברתי, אבל זה בעצם קורה לתודעה. אני לא יודע, הייתי בחור צעיר, נסעתי לטייל בעולם, מצאתי את עצמי מטפס על הר, בנוף הכי מדהים בעולם. זה מה שעשיתי. נצרתי את החוויה אצלי. כן? היום זה מוזר לי. כאילו, אני אומר איפה, אני רוצה לצלם את זה, ולתייג איזה 6 אנשים. אני לא יכול כבר לחוות, או הדור, ככל שהדור מתקדם, אין חוויה בלי לתייג. אפילו, אני לפני, יצאתי מכל המדיה החברתית איזה 5 שבועות, לא כל כך מזמן. מצאתי את עצמי חושב לעצמי זה.
זה השיא, סליחה שאני שואל, זה השיא 5 שבועות?
כן, 5 שבועות זה השיא, זה כמו שתוכנית 12 השלבים, כן? לא, הורדתי פעילות וזה, אבל ממש יצאתי, התנתקתי, מצאתי את עצמי הולך ברחוב, וחושב איזה משפט מאוד מוצלח, ניסוח טוב, תובנה, או שנון הזה, אני אומר, וואלה, זה פוסט. אני אומר, אבל אני כבר לא מעלה פוסטים. מה עשינו עם כל המחשבות שלנו לפני שנהיה? המדיה החברתית, השתנה משהו? חשבנו.
אנחנו הרבה פעמים מדברים על התיעוד, ואז שעושים את זה מהר, אבל אתה מעלה פה נקודה שמסתתרת מתחת, ומה שמעניינת אותי, וזה מה שאני מחפש, כי אם אני צריך לפרוק את זה מיד, אם אני צריך לפרוט את זה מיד, לפרוט את זה, זה כמו משהו שאני לא יכול לשים אותו בכיס, והוא יעלה את הערך שלו, זה גם לא מה שיכול להצטבר לכדי רעיון מאוד מאוד ארוך. נכון. זאת אומרת, זה משהו שנפרט עכשיו. אני לא רוצה תמיד להגיד על הדור הישן, אתה יודע, זה נשמע לי כאילו לא, אבל יש פה איזה, לא עניין של חוויה, יש פה גם עניין של התעמקות במשהו.
ושל עיבוד, עיבוד של חוויה. למשל, זיכרונות. הייתי מאבד, אני יודע, הייתי באיזה מקום, הייתי מאבד את החוויה, הייתי חושב עליה, לפעמים הייתי מספר אותה שנים אחר כך לחברים, למשפחה. לפעמים הייתי, אם אנשים יוצרים, היו מתרגמים אותה למדיה אחרת, לפעמים לציור, לפעמים לסיפור, לפעמים לשיר. לפזמון וכולי. עוד נחשוב על משהו אחר. פעם היה רגע אינטימי במשפחות, שבו אני, אצלי, בדור שלי, פתאום מישהו היה מוציא אלבום, אלבום תמונות. הנה אבא ואמא בחתונה, הנה דוד בצבא, הנה הוא בטיול, וזה, זה היה רגע מאוד אינטימי, הוא היה רגע נדיר. כן? היום מה זה? זה גם סוג של עיבוד. ארגנו את האלבום, הסתכלו בו לפעמים. היום מצד אחד, בזמן אפס, אתה מעלה את זה, אתה לא תורח לאבד את זה, ואתה גם שוכח את זה ועובר על האחר. אף אחד לא הולך ומסתכל בתמונות ישנות באינסטגרם. זה מאוד נדיר, כן?
האמת היא שבכלל, גם כשאני הייתי מתאר את עצמי באופן, אני לא יודע אם אנשים היום חוזרים לתמונות באופן כללי, זה בכלל תיאוריה שיש לאנשים, אף פעם לא יחזרו לתמונות. אתה יודע, המאמר הזה מרתק גם מבחינה אחרת. אנחנו מדברים עכשיו על משהו שאומר משהו על הדור הזה. אבל הרבה פעמים כשאתה מחפש הסברים, בסופו של דבר הם גם קשורים בדור הקודם, במיוחד שאנחנו מדברים על התפתחות. אם אני זוכר, אנחנו גם בת 21, ככה שבאמת מתארת משהו מתוך ההוויה שלו, והיא מספקת עוד שני הסברים, שהם יותר מדברים עלינו, על הדור שלנו. אחד מהם מחריד, והשני הוא מפחיד. היא מתארת גם את המציאות של עידן שאנחנו חיים בו, וקשור בהטרדות מיניות ובתקיפות מיניות, וזה משהו שכל כך מרתיע אותם, כי אומרים, רגע, אם זה קיים בכל כך הרבה, הפגיעות הזה, בכל כך הרבה מקומות, למה להיות בעצם שותפות לו? למה להיות שותפים לזה מכל צד שהוא? ועוד הסבר מחריד אחר, קשור בעצם למציאות שבה פורנו הוא דבר הכי זמין בעולם. ואלה דברים שאומרים משהו על הדור שלנו, שבו אנחנו מבינים שלמעשים ולאופן שבו אנחנו מתנהלים, יש השלכות על הדור הבא. זאת אומרת, אם אנחנו, יש לנו תלונות לדור הבא, כדאי שניקח בחשבון, ודרך אגב, עוד חבר שלי, שקרא את המאמר, מראה, הציע הסבר אחר שגם לא כתוב כאן, שלמשל כל הפתיחות המינית וכל מיני דברים מסוימים שהסתיימו בגירושין, הרבה פעמים הילדים אמרו, רגע, אם זאת התוצאה, ואני צריך לחיות עם הורים גרושים, אנחנו יודעים היום שאחוז ההורים הגרושים מאוד מאוד גבוה, אני לא רוצה את האור החיים הזה. כי בשבילי זה לא טוב, אתם עשיתם מה שטוב לכם, בשבילי זה פחות טוב.
אני אגיד לך משהו, ההסברים הסוציולוגיים, הם מפוקפקים בעיניי, כי אני לא חקרתי את זה, זה דורש כן מחקר וזה. אני לא חושב שהסיבה הדומיננטית היא סוציולוגית. אני חושב שהסיבה הדומיננטית היא מה שאמרנו קודם, ההשלכה הקוגניטיבית של הטכנולוגיה החדשה. מה זה עושה לנו בראש? אני אתן דוגמה מטכנולוגיה ישנה. עד סוף המאה ה-19, אנשים רגילים לא הלכו עם שעון. ולא ידעו מה השעה. ומושג הדקה לא היה קיים בעולם. אנחנו עכשיו מסתכלים לראות אם אנחנו תכף גומרים את התוכנית, ואומרים שלנו 6 דקות, 7 דקות. אנשים הלכו לפי צלצול של הכנסייה, בעיר מנוצרית, לפי שירת המואזין במסגד, והגרנולריות, הגסות של הזמן הייתה שונה לגמרי. זה ברור שזה משהו בראש. הייתה להם תודעה אחרת של זמן. הם לא אמרו, אוי, מאחר לי 4 דקות. אבל קבענו פגישה, מי שבא קודם חיכה, אמרנו אחרי הצהריים, אמרנו אחרי העבודה. זה אותו דבר, טכנולוגיה מסוגים מסוימים, כמו השעון בשביל המאה ה-19, עם החוג הדקות, וכמו הרשתות, כן, משנות את התודעה.
אנחנו, אתה יודע, מדברים על נושא אחד, אנחנו נעבור לדבר לשירות על עוד נושא, אנחנו לא נספיק לשמוע עוד שני שירים. אני רוצה לעבור לנושא הבא, כי הוא גם ככה קצת קשור לאיזשהו משהו שעובר על משהו שעובר על האנושות קצת. אני צפיתי בסדרה, יש איזו סדרה שנקראת השורד המיועד בנטפליקס, סדרה באמת קיץ' ברמות שאי אפשר לתאר אותם, אבל זה כזה, כאילו זה כבר חללית שיצא מעבר לגבולות הקיץ', שאני כבר מכור לזה באופן מאוד מזוכיסטי. וזה בעצם מתמנה להיות נשיא ארצות הברית, קיפר סאטרלנד, במקרה, כי הוא היה שורד המיועד, והוא הבן אדם הכי טוב עלי אדמות, אתה לא יודע, לא ראית דבר יותר מוסרי מזה, כאילו בחלל רק לא תהיה מוסריות כזאת, כאילו. וחלק גדול מהסדרה מתנהל, הרבה פעמים, אתה יודע, החדר הסגלגל, אנחנו כולנו מכירים את המקום הזה, של החדר הזה של הבית הלבן. אנחנו מכירים, כולנו ראו באיזושהי סדרה, ראינו את זה, או בסרט. כן. ופתאום, באיזשהו שלב, זה פתאום העלה לי משהו מסרט אחר, מערבון של סרג'יו ליאונה, שנקרא, היו זמנים במערב, Once Upon a Time in the West. כן. לפי דעתי, אחד מהסרטים הכי טובים אי פעם, בטח המערבון הכי טוב אי פעם. וזה סרט שמתאר גם טוב ורע, יש את צ'רלס ברונסון, יש את הנרי פונדה, טוב ורע, מאוד מאוד פשוט, אבל יש שם עוד דמות. והדמות הזאת היא של איש העסקים, שבעצם מפעיל את הנרי פונדה לצרכים שלו, הוא מפעיל את צ'רלס ברונסון כשהוא יכול לצרכים שלו, והוא נמצא בתוך קרון. קרון מאוד מובזר, מאוד מהודר, וכל הסצנות שלו כמעט מצטלמות שם. ופתאום הבנתי שהקרון הזה שהוא עובד ממנו, והוא ביזנסמן, זה החדר של הבית הלבן. באיזשהו מקום, הניסיון שלו לסדר כל הזמן את העניינים, ובאיזשהו שלב, כשהנרי פונדה שמשחק את האיש הרע כבר עובר את הגבול, אז הוא מנסה גם לנשל אותו. אבל הכל מתנהל מתוך החדר הזה, וזה ממש היה כאילו חדר שהוא של הבית הלבן, ואני פתאום עשיתי את הקונקשן הזה.
מה שאתה אומר בעצם, זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, הדימוי, לפחות בקולנוע של השנים האחרונות, כמו שאתה אומר, היה, אחרי ניקסון היה תקופה של סרטים שבהם הנשיא היה נוכל. אבל אנחנו רואים כבר 15 שנה נשיאים שהם המודל האמריקאי, אמיץ, אחראי, נחוש וכו'. אתה אומר, ההשוואה שעשית היא מאוד טובה. זאת אומרת, הדוכנים, זה לא...
היו מחוץ לחדר הזה.
הם היו מחוץ לחדר הזה, אם היה את הטוב והרע, זה כמו שמאל קיצוני וימין קיצוני. עכשיו, גם כשהימין בשלטון, הוא הרבה פעמים הימין המתון, שהדימוי שלו הוא קפיטליסט. קפיטליסט רוצה סדר, הוא לא רוצה כאוס, הוא לא רוצה שירו ברחובות. מה שקרה עם טראמפ, זה שאחד הקדוחנים משתלט על הקרון.
זה ענק, כן. פתאום, הוא כבר לא מחוץ לקרון.
הוא לא מחוץ לקרון.
כמו הנרי פונדה.
נכון.
שהוא עדיין היה רב, אבל הוא עדיין קיבל הוראות ממישהו בעל סדר.
נכון.
היום מקדוחה נכנס לבית הלבן.
נכון, ככה אני מרגיש, לוקח את הדימוי שלך, והולך הלאה. זאת אומרת, קודם, באמת התקוטטו, יש ימין קיצוני, יש שמאל, הם מתקוטטים. בבית הלבן ישב בוגר אחראי, בדימוי התקשורתי שלו, לא משנה מה אני חושב, ניסים הלכו והתחלפו. הוא היה בוגר אחראי, הוא לא שלף. פתאום שמו הקדוחן, שמו את הנרי פונדה, נתנו לו את הקרון.
כן. טוב, מה שמצחיק גם בסדרה, הסורד המיועד, קיפר סאטרלנד, הוא גם, הוא כאילו מין אחיו הצעיר של טראמפ, כן? הוא אמור גם בעצם לגלם, הוא כאילו מגלם בדיוק את ההפך ממנו, עכשיו איזשהו חלום רטוב של מוסריות מסוימת, אני לא חושב שהיא באמת קיימת בעולם, אבל ללא ספק ניסיון לענות על איזשהו משהו שירגיע קצת את האנשים שרואים.
נכון, וראית את זה גם באריסון פורד, באייר פורס וואן, ראית את זה, כל פעם שהנשיא מיוצג בקולנוע, למשל, הוא באמת, בשנים האחרונות, ההתקפה לבית הלבן, היו כל משחקים, הוא משהו, האמריקאיות האולטימטיבית, המודל של הטוב ביותר, כן? וזה פשוט מדהים.
טוב, אנחנו נשאיר אתכם תכף, כשנסיים עם הנעימה של אניו מוריקונה, שהוא מלחין ענק, והלחין לכל דמות את המנגינה שלה, וזה נפלא. אבל קודם כל אני אגיד תודה לדוקטור עמוס נוי, היה לי ממש כיף להריח אותך כאן. ממש ממש כיף.
ותודה לחסן שנסע לחופש.
כן, מקווה שנהנית כמוני.
מאוד.
תודה למפיק איתי מרקסון, שהציל אותנו הערב. תודה לטכנאית השידור, חן עוז. אנחנו תמיד אוהבים שאת כאן. אנחנו חתוקה וחסן, חתוקה ונוי היום. וכאן תרבות 104.9, 105.1, אחלה סופש. אתה צריך להגיד שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה. זהו, זה משהו היום.